זה יהיה אחור, אני מקווה, אם לא רב.
בוא נראה על מה זה. תודה רבה. טוב. את הקטע הראשון אפשר גם לתת כאנסין. אבל לא ניתן אותו כאנסין. אלא נקרא אותו, אבל אני אקרא ואתם תסבירו. האינטליגנציה חושבת שהיא יכולה להיפרד מעל ההמון, שאז היא תהיה יותר בריאה ברוחה. נו, מה, באמת. ואפילו בזה כתבתי מאיזה קובץ, את שני הקטעים האחרים, אני רואה שלא כתבתי. זה הכל מהקבצים. האינטליגנציה חושבת שהיא יכולה להיפרד מעל ההמון, שאז היא תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילית במחשבתה. זו טעות יסודית. טעות שאיננה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות, ברגשות הטבעיים ובחושים הטבעיים, שאומנם לא ניתקנו, אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית, תרבותית. הצד הבריא של היושר מצוי הוא באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסרים בעלי מחשבה. אכן יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר, בחוקה ודחוקה, אבל עצם הרגשתו זאת מצויה באנשים בריאים טבעיים שהם הם ההמון עם הארץ. ולא דווקא הרגשת המוסר השורשית עולה הוא המון על אנשי הסגולה, גם בהרגשת האמונה, הגדלות האלוקית, היופי, החושיות, כל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת על ידי הצינורות המלאים שחר אגמי נפש, כלומר שאומנם שלא מסוננת על ידי הצינורות המלאים שחר, כמו כאילו עם איזו שתייה של הדעת והחוכמה, אם כן הוא יותר בריא וטהור בהמון. אומנם לא יוכל ההמון לשמור בעצמו את עיצומו וטהורתו, איננו יכול לקשר יפה את מושגיו, גם איננו יודע איך לעמוד בקשרי המלחמה, בעת אשר הכרות ורגשות מתנגדים וסותרים זה את זה נלחמים בנפשם בפנים, או בעולם מבחוץ. לזה הוא צריך את עזרת גדולי התושייה, המיישרים לפניו את נתיבות עולמו. אבל, כשם שהם משפיעים עליו את צד ותושייה, כך הוא ההמון משפיע עליהם חיים בריאים. הצד המשותף של אצילי הרוח עם ההמון, הוא הכוח המקיים את שני הצדדים, הלומדם היפה, משמרה מכל ריקבון והתנבלות מוסרית וחומרית. הנבואה הבאה מהצינור האלוקי באה דווקא לשם המטרה הזו של איחוד הרוח האומני והרוח הצילי המיוחד יחידי הסגולה. כיצד? הביטויים ההמוניים מתלכדים בהם במחשבה האידיאלית של השירי הרוח. אז השאלה לאנסין, צייר את הקטע. זה לא כך פשוט. כלומר, זה נראה פשוט, זה לא לגמרי פשוט. זה פשוט, זה לא לגמרי פשוט. אז מישהו מוכן להגיד לי איך לצייר את הקטע? הביטו בו.
יש את הצילה המחשבה.
רגע, שנייה אחת. תכף אני אתן לך, אני רוצה שאנשים עוד יספיקו להגיע. מקביל לקודש. זה אינטליגנציה.
ויש את ההמון ש... אולי יש את המוסר הפשוט.
שזה להם? שזה מקביל?
זה מקביל לחול, אבל... אבל זה יותר דומה לעץ בפרי, שהאינטליגנציה לא יכולה בלי ההמון, וההמון לא יכול בלי האינטליגנציה. אין חסר משמעות בלי האינטליגנציה.
אוקיי, הלאה.
הייתי עושה מזה מרחב הנקודה.
הייתי עושה מרחב הנקודה? מי המרחב?
ההמון.
ההמון זה המרחב, אוקיי. והנקודה זה אינטליגנציה. טוב. מי מוכן להוסיף משהו? עד עכשיו אתם צודקים. חסר לך, חסר משהו. חסר משהו מן הספר.
הסיום,
הנבואה. הנבואה מה היא תהיה?
קודש קודש.
עכשיו, זה לא משנה אם אתם מבינים למה. זה עכשיו צריך ללמוד, כן? נבואה היא ככה, זה צריך ללמוד למה. אבל קודם כל יש לך את הציור. כלומר, יש לך איזה מבנה, זה לא כל קטע ברב קוקו, כזה כמובן. יש הרבה קטעים כאלה. אז אם יש קטע כזה, אז בוא נחגוג עליו. והוא מובן, זאת אומרת, הוא באמת נותן את הדבר הזה. אז כמובן אינטליגנציה זה לא קודש, והמון זה לא בדיוק חול. אבל יש פה איזה מין מודל מסוים, שאתה רואה שרב קוק, הוא נאמן לו. אתה רואה שזה מודל שיש לו בראש כל הזמן, הוא עובד עם המודל הזה. עכשיו, זה יפה שאתה חשבת גם לכיוון הזה. ואז אז קודש קודשים יהיה הנבואה, כלומר הנקודה שמתפשטת על המרחב, ובעץ ופרי גם, זה גם ילך טוב, כן? אז זה יהיה המון, וזה יהיה אינטליגנציה, אבל כאן, למה הציור הזה לא כל כך טוב?
אתה שם את האינטליגנציה למעלה.
כן, זאת אומרת, כאן, למרות שזה נכון בקודש וחול, אמצעי למטרה וכו' וכו', נכון? אבל שם בקטע על אמצעי ומטרה, אין לנו מה חסר לנו, לעומת הקטע הזה למשל. מה חסר? נבואה זה טעם העץ כטעם הפרי. דווקא זה לא תהיה בעיה. אבל מה חסר?
הדדיות.
הדדיות. כל הדדיות. זאת המילה. חסרה הדדיות.
לא, יש
כאן
הדדיות.
לא, בקטע יש. באיזה פרי, איזה הדדיות יש?
עץ רע כזו, כאילו, אותו מותר לקרות במלחמה, עץ פרי אסור. אז זה כאילו מראה שהפרי נותן לכל העץ את הערך.
ובלי העץ הפרי לא יכול להתקיים. זאת אומרת, הוא מעניק את המשמעות לעץ, והעץ נותן לו את כל הבסיס. נכון. בסדר גמור. זה נכון, בעץ ופרי, האמצעים הם בשביל המטרה, זאת אומרת, היא נותנת להם משמעות. והמטרה, הפרי לא יכול בלי עץ, פשוט. ברור שהפרי לא יכול בלי עץ. בסדר גמור, אז זה מתאים גם. עכשיו, מה מעניק? זה קצת שני, כן. עכשיו, מה מעניק? בואו נראה. עכשיו, זה הציור, יפה. עכשיו, בואו נראה את זה באופן ספציפי לקטע הזה. מה מעניק כל צד? מה מעניק ההמון? מה און מה יכול לתת?
מוסר טבעי.
מוסר טבעי, מה עוד?
רגש בריא.
רגש בריא, מה עוד? נו, תגידו. זה נכון. מה יכול לתת ההמון?
יופי וחושיות.
חושיות, יופי, טבעיות. את כל הצדדים שבא, דווקא ללא מה, מה מעניקה אינטליגנציה, בוא נגיד כך, מה היא מעניקה?
צמצום.
מה?
שהוא צמצום.
לא, לא, היא לא מעניקה צמצום. מה היא מעניקה? צמצום זה המגבלה שלה. מה? אני לא שומע.
חוקיות,
סדר. סדר. אוקיי, מה עוד? זה נכון, מה עוד? אינטליגנציה. חבר'ה, אינטליגנציה, מה היא מעניקה?
חושבים בתפקיד ההמון.
אתם שקועים בהמון.
העמקה.
מה?
העמקה.
העמקה. כן, היא מעניקה העמקה, בואו נראה. איפה אתה רואה? הוא לא אומר את זה. יפה. כן, אז זה לא כך עניין של העמקה, אלא מה? מילה קצת שונה. כי העמקה תהיה ביחד לדעתי. מה זה היא מעניקה?
חוק.
זו אמרו סדר חוק, אבל אם אני...
מי יותר
מטור בעמון? לא, לא, לא. שימו לב, זו נקודה נורא חשובה. אינטליגנציה, מה יכולה להעניק להמון? היא מתוחכמת. שימו לב, היא מתוחכמת, והיא מסוגלת להבין כאשר יש בעיות מורכבות איך להתמודד איתם. ההמון לא מסוגל לעמוד מול בעיות מורכבות, וזה בדיוק זה. יש לו כוח, אבל משהו פשוט. אז עוצמתו בפשטותו. מובן? זה כזה מין החיילים שמסתערים. אתה מבין? זה משהו כזה ללא... הכוח הזה להסתער, ללא... לפעמים, אתם יודעים שלפעמים תחכום זה לא טוב. כי תחכום הוא כאילו מונע, וזה מה שהמגבלה גם של האינטליגנציה. יש באיזה משהו מחליש. אתה חושב, אתה מהרהר בכל דבר אלף פעמים, וזה וזה, זה מחליש אותך. צריך איזה משהו ברברי כזה, משהו כזה שמסתער קדימה. ובעניין, יש פה איזה ביישוב, יש פה ביישוב, אחד שהיה בשייטת. אז אתה יודע, המילואים ניקים מאמנים את החבר'ה הצעירים, אני יודע. מקבלים אותם, לא יודע. אז אמרתי לו, מה אתה אומר על הצעירים? הוא אומר, הם טובים, הם נחמדים. בסדר, אבל מה ההבדל? הוא אומר, אנחנו היינו יותר בהמות. ככה היינו יותר בהמות. זאת אומרת, היו דרישות כאלה של כאילו עם המון, דרשו המון כוח כזה, משהו. הוא אומר, החבר'ה יותר עדינים היום. והם מצוינים, אבל אז כאילו הם קצת יותר אינטליגנטים. לפי המונחים של הקטע הזה, הם פחות מדי באים מהקרקע, זה מה שהוא טען שהוא מרגיש. הוא היה קיבוצניק. אולי הוא חושב ככה, אני יודע, לא יודע. עכשיו, יש בהמיות הזאת, מה שהוא קרבר בלשון חלצה, כן, בהמיות, יש כוח, יש בזה המון, לפעמים צריך את ההסתערות הזאת, משהו חסר, ללא חשבון, משהו ללא חשבון. זה הטבעיות הזאת, בלי חשבון, להסתער בלי חשבון. הרב עמיטל, עליו השלום, כשהוא לימד את הקטע הזה לפני 40 שנה, אז הוא אמר, הוא סיפר, נדמה לי שזה היה כשלמדנו את הקטע הזה, אז לא היה בקבצים, זה היה באורות הקודש מופיע. אז הוא אמר שבגירוש ספרד הייתה אופציה לאנשים או להתנצר או להיות מגורשים. והיו הרבה דווקא מראשי הקהילה שהתנצרו, ודווקא ההמון גורש. כלומר, הוא לא היה מוכן לוותר וגורש. זאת אומרת, דווקא השמנה והסלטה של הקהילה לא עמדה כאילו עד הסוף הזה. כך הוא אמר. אף פעם לא בדקתי את זה מבחינה היסטורית, ואני לא יודע, כנראה יש בזה משהו. יש בזה משהו שלפעמים דווקא הציבור הרחב הוא כאילו אומר עד כאן, עד כאן. יש משהו טבעי כזה שלא דופק חשבון. עכשיו, אבל מה הבעיה של האיש הפשוט? הבעיה של האיש הפשוט זה שכאשר הוא אומר כוחות נאבקים בתוכו, הוא לא יודע להתמודד. כשהבעיה מתנהלת מורכבת, זה לא שחור, כשזה שחור לבן, הוא מנצח. אבל כשזה לא שחור לבן, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. הוא חסר עונים. כאן צריך את האדם אינטליגנט שידע לעשות הבחנות דקות, הוא ידע לעשות חילוקים, אתם יודעים, לעשות צווי דינים, זה מתוחכם, זה לא פשוט לעשות צווי דינים. אתה עושה חילוק בדברים עדינים. אז האינטליגנציה, התפקיד שלה הוא להתמודד במצבים מורכבים. ויכול להיות שככל שעולם נהיה מורכב יותר, אז האינטליגנציה, התפקיד שלה נהיה יותר ויותר חשוב. ובכל אופן, היא לא יכולה להשתחרר מהצורך שלה וההישענות שלה, על הרגליים, תמיד דיברו על זה למשל בספרות חב"ד, אצל האדמו"ר הזקן, מדברים על הרגליים והידיים. הרגליים הן גסות יותר, חזקות יותר. הידיים הן יותר חלשות, אבל הן יכולות לעשות פעולות יותר מורכבות. וזה מופיע בתורה שנקראת לסוסתי ברכבי פרוד, אם יקרח האתיס. תורה מאוד חשובה שמופיעה בשיר השירים כמובן, בתורה אור, לסוסתי ברכבי פרוד, שיש רוכב וסוס. הסוס, הבעל חיים, יש בו איזה משהו ארצי, חזק, הוא רץ מהר, אבל הוא, אין לו שכל. והרוכב, הוא לא יכול לרוץ מהר, אבל הוא מכוון את הסוס. וזה תמיד הצד הזה, הגבוה והנמוך, ושני הצדים האלה משלימים אחד את השני. כן? אז זה העניין של שני הצדים. עכשיו אתם שומעים פה צליל מאוד רומנטי כמובן, נכון? צליל רומנטי, מכיוון שבאמת זה הוא קצת יותר מרומנטי. אתם יודעים שההשכלה והרומנטיקה זה שתי מאות שמסמנים אותם באופן כללי, כמובן זה גולש מאחד לשני. המאה ה-18 נחשבת המאה של ההשכלה, והמאה ה-19 נחשבת המאה של הרומנטיקה. מה מאפיין את ההשכלה, תקופת ההשכלה? מאפיין אותה ההשכלה, זאת אומרת ההדגשה של ההשגה, השכל, התפיסה השכלית וכו'. מה מאפיין את הרומנטיקה?
שבכל
מתחבר. לא, יש מרד נגד ההשכלה.
מרד נגד ההשכלה, ולכן מה, לפאר את מה?
את הרצון.
רצון, מה עוד?
אומנות.
אומנות, מה עוד? דמיון, דמיון, אינסטינקטים, טבע, היסטוריה, כל העבר, פעור העבר, רומנטיקה, התרפקות על העבר, על הטבע, על ה... ועל ה, על ה, על היופי וכולי וכולי, נגד ההשכלה. אז יש כאן שני צדדים. אז כמובן, אתם רואים פה שרב קוק מאחד את שני הדברים האלה, ואתם יודעים, גם היו הוגים, למשל הגל היה כזה, כן? והיו כל מיני פילוסופים שאיחדו את, את, את הטענות, את שני העולמות האלה, את העולם הרומנטי ואת העולם, נקרא לזה, של ההשכלה, וטענו שצריך לחבר אותם ביחד, ואנחנו רואים את הצליל הזה פה, את שרב קוק, בצורה מאוד מאוד יפה, כן? ואז הוא מגיע לנבואה, זה כמובן לא תמצאו אצל פילוסופים. מה, מה הנבואה? איך הנבואה מאחדת את העולמות האלה? איך היא מאחדת? מה, מה, מה? איך? זה מוגנב פה, אבל זה פשוט צריך... מעניין אותי אפשר להבין זה מהקטע, כי זה, הוא נשען פה על ידע קודם. שמופיע במורה נבוכים. מה? שמה?
שמה אופי טבעי, זה שנבואה זה דמיון, שזה משהו טבעי.
נכון.
אבל המסרים הם מסרים אינטליגנטיים.
יפה, יפה. כן, שמעת רצית לומר?
לא שמעתי.
לא שמעת. לא, בסדר, הרעיון הוא, שימו לב, המשפט האחרון. הביטויים ההמוניים... מתלכדים בה עם המחשבה האידיאלית של עשירי הרוח. למה בנבואה ביטוי הוא המוני? מה הכוונה ביטוי המוני?
כוח הדמיון.
וזה באמת מה שמופיע ברמב״ם, הקדמה למורה נבוכים. הוא אומר שכל הנביאים מתייחדים במשלים. כן? וביד הנביאים אדמה. זאת אומרת, הנביא מצליח להעביר את המסרים הרוחניים על ידי דמיון. מי עושה את זה בתרבות שלנו, שמעביר מסרים על ידי דמיון, ולא בצורה ישירה? מי מעביר בצורה ישירה את המסרים? מה? לא שומע. עיתונאים, כן, אבל המסרים של העיתונאים הם מסרים פוליטיים, הם מסרים רוחניים. מי מעביר בצורה ישירה? רבנים, או בתרבות הכללית, הפילוסופים. הפילוסופ. הוא מעביר, הוא מעביר את המסרים הרוחניים בצורה ישירה, הוא כתב ספר בפילוסופיה. מי מעביר בצורה?
אמנים.
אומנים, ספרות, בדיוק כך, מוזיקה, נכון. כל תחומי האומנות והספרות, כמובן. הם, מה עושה, מה זה האומנות? אומנות היא בעצם האפשרות לקחת את הרעיון, כן, ולהעביר אותו בצורה בצורה דימויית כלשהי, זה יכול להיות ציור, זה יכול להיות סיפור, זה יכול להיות מוזיקה. וזה באמת כישרון מיוחד במינו. זה כישרון מיוחד במינו. יש דוגמה מאוד יפה לזה, זה סרטר. סרטר היה פילוסוף מקצועי, והוא בהתחלה כתב ספרי פילוסופיה, שכמעט אף אחד לא קרא, כמו שתמיד ספרי פילוסופיה, כמעט אף אחד לא קורא, כי הם ספרים מאוד קשים. אז פילוסופיה תמיד זה קשה מאוד, הספרים מאוד מאוד קשים. והוא כתב עוד יותר קשה, זאת אומרת, זה, אז לכן. אתה יודע, יש ועין, אז זה, תמיד הכל שם, עין ויש, יש ועין, היידגר, אתה לא, בקיצור, אתה לא מבין כמעט כלום. ואז ויער כי כך הדבר, והתחיל לכתוב סיפורים. והנה, הוא מתברר שהבחור יודע לכתוב, והוא הפך להיות פילוסוף מאוד מאוד פופולרי, האדם הכי חשוב בצרפת, וכי הוא הצליח ליצוק את רעיונותיו בצורה שבאמת כולם קראו. כולם קראו את הספרים שלו. אז זה מראה איך הוא מצליח לחבר. באמת הרב קוק כותב בחכם עדיף מנביא, שהאומנים והסופרים הם בחינת הנבואה שבחול. כך הוא כותב, זה מאוד יפה. כמו שהנביא מצליח להעביר את הרעיונות שלו על ידי הדמיון וכולי, ככה סופרים והאומנים מצליחים להעביר. כן, זה בחינת הנבואה שבחול. אבל אני רוצה להוסיף פה דערה אחת מאוד חשובה ומאוד מעניינת, שרב קוק כאן לא מתייחס אליה, כי זה לא הנושא שלו, אבל היא נקודה מאוד חשובה. תראו, באמת אנחנו יודעים שאומנים, הם לא עובדים, טוב, אני לא יודע מתי זה, אני מניח שזה תלוי מתי, אבל ברור שיש אומן שיש לו איזה מסר שהוא רוצה להעביר אותו, ואז הוא מעביר אותו בצורה של אומנות. אבל אז הדרך היא מאוד פשוטה, יש לו איזה משהו שהוא מעביר אותו, מעביר אותו על ידי ה... לא משנה, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות סרט, זה יכול להיות ציור, זה יכול להיות שיר. לא יודע מה, איזה סימפוניה, לא משנה מה. זאת צורה בסדר. אבל לפעמים אפשר לעלות על הדעת שאומן כותב משהו, והמשהו הזה הוא ביטוי לאיזה מין רעיון שהוא לא כל כך ניתן לביטוי באופן רציונלי רגיל. אתם מבינים? זאת אומרת, לפעמים יכול להיות מצב שכשאנחנו נשאל את האומן מה היה הרעיון שהוא רצה לבטא, יהיה לו קשה לומר מה הרעיון שהוא רצה לבטא, כי זה ביטא איזה מין תחושה או איזה מין תפיסה, משהו שאי אפשר להביא אותו לכלל ביטוי בצורה הרגילה. הוא צריך להשתמש במטאפורה, בסמל. כלומר, יכול להיות מצב שרק הסמל, רק הציור, רק הדמיון, רק התמונה, או רק השיר, או רק ה... לא משנה מה, יצליח לבטא את הרעיון, אבל אם הוא היה מנסה להעביר את זה בצורה ישירה, הוא לא היה מצליח להעביר את הדבר הזה. מובן? אבל יש לנו מין מצב שלפעמים אנחנו חושבים שדווקא על ידי ההסמלה, דווקא על ידי הדמיון, דווקא על ידי הדימוי, מצליחים להעביר דבר כזה. זה רעיון מאוד מאוד עמוק, שאנחנו מוצאים אותו בדעת ובקבלה. זה קשור למאמר מאוד יפה שכתב פעם אדם בשם ישעיהו תשבי, שעושה את מאמר שנקרא סמל בדעת ובקבלה. ובמאמר הזה תשבי מסביר שהמושג סמל יכול להיות לפעמים לקחת מושג ולהביא אותו בצורה של ציור, ולפעמים הסמל הוא רוצה לומר משהו שזאת הדרך היחידה לבטא את הדבר עצמו. אז הוא טוען שבתחום האמונה בעצם זה שהנביא משתמש בסמלים ובדימויים, זה לא בגלל שהוא העדיף להיות יותר פופולרי, הבנתם? זאת לא טקטיקה שהשתנתה, אלא חוסר ברירה. מכיוון שאם הוא היה מנסה לדבר בצורה הדיסקורסית, זאת אומרת, בצורה רגילה, כן, העיונית, הוא לא מצליח לבטא את הדברים. זאת אומרת, וכל הגילויים שלנו, כל האמירות שלנו על הנשגב, על האלוקי, על הנסתר, הרבה פעמים הדרך היחידה לומר עליהם משהו היא רק על ידי הדימוי. ולכן, במובן הזה, אם נסתכל עכשיו, אם אתם מסתכלים עכשיו על האינטליגנציה והמוח, שימו לב שזה פתאום נותן העדפה למי?
להמון.
הבנתם מה קרה פה? זאת אומרת ככה, אם האינטליגנציה היא התוכן והמון הוא הציור, ותמיד אם יש ביניהם איזה יחסים, אז בסדר, אז כל אחד נותן את שלו, וזה הקטע שלפנינו. אבל יש איזה בחינה שההמון יש לו איזה מין העדפה, כי הוא פתאום יכול, כלומר, הצד הציורי, הצד החיצוני, יכול להיות קשור באופן עמוק יותר אל הצד הנסתר שהנבואה הוא להראות אותו. ולכן באמת הנבואה, האחדות הזאת היא לא רק אחדות טקטית, היא באמת איזה ביטוי של עומק נשגב שיכול לבוא לידי ביטוי רק בציור ובדימוי. כן.
כמו
שאמרת לפני
רגע, הנביא עצמו, כאילו כן מבין מבחינה רציונלית בלי הדימויים, כי זה רק קושי להעביר את זה, או שזה גם קושי להבין?
שאלה, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, והיא אחת השאלות הכי עמוקות בפרשת הנבואה אצל הרמב״ם. כי אצל הרמב״ם, הרמב״ם אומר שהנבואה היא שפע שנובע מהשכל הפועל, כך זה כאילו מעולם ההשכלה אל רוחו של הנביא, ואחר כך זה עובר אל הדמיון. כך הוא אומר, זה המודל של הנבואה. ועכשיו השאלה היא, למה הנביא בוחר בשפה המטאפורית? למה הוא לא מנסה לדבר בצורה רגילה? אז אתה יכול להגיד, שמה, הוא רוצה שיקשיבו לו, יודע, אחרי אותו ידבר, כולם ירדמו במקום, אם הוא יגיד רק רעיונות מופשטים. אפשר לומר דבר כזה, אפשר לומר שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתבטא. זאת, כלומר, זאת לא בחירה טקטית, וזה נכנס לשאלה מאוד מעניינת, בתורת הנבואה. למשל, על נבואתו של משה רבנו, מה היא הייתה, במה נבדלת נבואת משה רבנו מנבואת שאר הנביאים, כי הוא פחות משתמש בדימויים. התורה היא פחות משתמשת בדימויים, יש בה משהו יותר ישיר, אין בה את הממד השירי, אז יש כמה קטעי שירה, אבל אין את הממדים השיריים האלה שאנחנו מוצאים אותם בנבואות. אז כאן יש, זה גם קשור לתורת הרמב״ם, זה קשור גם לרב קוק, שמאוד מאוד מושפע מהרמב״ם בעניין הזה, בבירות הקודש בחלק א', יש לו שם על הגיון הקודש בסוף חלק השני של אורות הקודש חלק א', מדבר הרבה על הנבואה ועל ההשגה הנבואה. עכשיו, תראו, קטע ב' שמופיע פה, כל הדעות הישרות ההמוניות, הוא ממש חזרה על הקטע הראשון. בסדר? ויש אולי איזה עניין, אתם יודעים מה, אני אקרא אותו לפניכם בזריזות, אני לא הולך ללמוד אותו, אני רק רוצה להראות לכם איך הרב קוק לפעמים יכול לכתוב את אותו רעיון שלו פעמיים, וזה במקומות שונים, וזה קורה הרבה פעמים לאנשים האסוציאטיביים, שכותבים כל הזמן מתוך עצמם, שהם יכולים לחשוב על איזה רעיון. כמובן תמיד בווריאציה, אנחנו מוצאים את זה הרבה בשפת אמת כמובן, נכון? כשהשפת אמת כותב, הוא הרבה פעמים חוזר, אבל אתה רואה שכל פעם הוא מוסיף איזה גוון חדש. אז אנחנו נקרא את זה לזריזות, אבל אני רוצה שנלמד ביחד את הקטע האחרון, שהוא קטע מאוד משמעותי, שהרב צבי יהודה הכניס אותו לתוך הספר אורות, והוא אפילו קצת חשש, אז הוא אפילו עשה איזה שינוי קטן בסוף, אני חושב. תכף נראה את הנקודה הזאת. יש לי מישהו פה את השמונה קבצים בזה? זה משהו מוזר פה קצת. בינתיים תפתח את השמונה קבצים. בסדר. אז בוא, תכף נראה. תחפש איזה... המחלוקת של הדיור. אנחנו נראה אם יש פה איזה הבדל. ובכן ככה, אני קורא רק בזריזות את הקטע האמצעי כדי להראות לכם את הדבר הזה. כל הדעות הישרות ההמוניות נובעות ממקור ההערה הפנימית של החוכמה העליונה. ולפי מידת יושרו של ההמון, וואו, אתם שמים לב מה הוא? חוכמה העליונה. ולפי מידת יושרו של ההמון, כך דעותיו ונטיותיו יותר מושרשות בשורש הדעה המהירה ויותר יש ללמוד מהם. אז שתבינו שהמילה החוכמה העליונה זאת מילה מאוד רצינית אצל רב קוק, כי המילה חוכמה זה ספירת חוכמה, זאת ספירה ממש מבורך. אז כשהוא אומר כל הדעות נובעות מהחוכמה, הוא רוצה לומר שכל הדעות הישרות, הישרות, כן? לפעמים ההמון גם יכול להחזיק בעמדות פרועות, כן? אין פה איזה מין אידיאליזציה של הגסות. אבל הוא אומר, לפעמים יש דעות ישרות, הוא אומר, הן נובעות מהחוכמה העליונה. ולפי מידת יושרו של ההמון, כך דעותיו יותר מושרשות בשורש דעה מהירה, ויותר שמודדים. ההמון מרגיש את כישורו הטבעי לדעות נשגבות בפנימיותם, והוא נושאן מעוטפות בקליפות דקות או גסות לפי מצבו. כלומר, באופן אינטואיטיבי ההמון מרגיש את הישרות, כלומר הוא מקבל ממש הערה למקומות העליונים. וגדולי דעה יחד עם דעתם העליונה צריכים לקבל מהיושר ההמוני את התוכן הטוב והבריא שיש מהלך היותיו, לפרשו, להעלותו, לעמידו על עומדו המבורר. איזה תהליך זה מזכיר לכם? לא דברים שלמדנו, איזה מושג שלא למד, עוד לא התעסקנו בצורה רצינית, שאתם צריכים להכיר אותו מעולם החסידות. טוב, נועם. את הרע או יותר בצורה יותר מדויקת, כאן זה לא הרע, העלאת ניצוצו, ברור, נכון. אתם רואים את העלאת הניצוצו ואתם רואים פה, ומה שגלעדיר, אתם רואים פה את הזרמים החבויים במרחב, אתם רואים? המרחב ההמוני הזה, אז הוא אומר, לא, יש שם דעות ישרות, וצריך, והדעה צריכים לקבל מהיושר ההמוני את התוכן הטוב עבורי, לפרשו, להעלותו, אתם ממש רואים את העלאת, הניצוצות, אתם רואים את העלאת הניצוצות שיש פה? אתה עומד מול רעיונות המוניים, אבל אתה יודע לעשות את הבירור, מה שהמילה אפילו לברר, לא? הנה, המדו המבורר. אתם רואים כבר שהוא רומז למילה ברור ניצוצות. והרב קוק הוא אומן, אומן ההסתרה והמשחק המילים הזה, שהוא רומז לדברים דרך כאילו מילה, כאילו תמימה, אבל מי שיודע אומר, הנה, הנה, ברור. המילה ברור תמיד זה העלאת ניצוצות. ברור, כלומר, להעלה, העלה של הניצוצות. ואלה הם המאושרים שבהוגי הדעות, שעמים מתברכים בהם. ואם הדעות ההמוניות בתמימותם יש לחבס מקורם בעליונותה של הסדרה המטאפיזית, קל וחומר לדעות של אנשי הלב התמימים, בעלי המעשה והתלמוד, עוסקי התורה המעשית ומפתחה בכישרון ועמל נפש, שיש לגדולי הדעה, בעלי האמת הפנימית, אתם רואים מי זה, בעלי האמת הפנימית, כלומר אנשים הפנימיים, ללכת אחרי עקבותיהם, ולמצוא את האור הגנוז בשביליהם, רואים? אור גנוז בשביליהם גם, של אלה, של הצד הזה, תכף נשאל אתכם מי זה, אשר דרכו בהם בגבורת מימה של כישרון גדול, של מסירות נפש וטהרת לב, עצומה מאוד. אל מי הוא מדבר פה? על מי הוא מדבר פה? לא? על מי הוא מדבר פה? נו, חבר'ה. תסתכלו על הלוח, אתם יכולים לזהות. זה קצת מתוחכם. הוא מדבר
על הדעה העליונה.
לא, 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 הדעה העליונה עושה את הבירור. אבל מאיפה? מי זה הקבוצה השנייה הזו?
אינטליגנציה?
אנסין, אנסין. אנסין, מה? זה מה שאנחנו קראנו הקודש הרגיל. זה האישור הישר. ותראו איך הוא קורא להם, נורא יפה. הוא אומר, טהרת נפש, מסירות נפש. הם שומרים, הם מחזיקים. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, כן, אבל הם שם קטנים, וזה, וכוללים, וכל מיני... ואצל הרב קוק, אני רוצה שתדעו, זה לא החרדיות שאנחנו רואים היום. אני אומר לכם, זה עולם אחר, לחרדית. העולם החרדי היום הוא עולם הרבה יותר חי, הרבה יותר בוסס, הרבה יותר בעל עוצמה. הוא נוכחות, הרבה יותר. בתקופה ההיא, היה שם פער שהרב קוק ממש הרגיש בלתי נסבל בין ה... החלוציות הפועלת, האידיאליסטית, הפעילה, הנלחמת, ממש הוא הראה בה המון המון עוצמה והתלהבות, ערכית, גם ערכית, לא רק טכנית, לא רק שמנטורי, אנשים עם אידיאלים, לעומת היישוב הישן שנתפס כמקום מאוד מאוד סגור, מצומצם, דורך על שמריו, קטן, וזה הרס את הרב קוק, מכיוון שהרב קוק הרגיש פשוט לא, זה לא נכון, כי התורה מכילה בתוכה עוצמה ואושר כל כך גדול, והדימוי הזה של כאילו עולם הקודם שפתאום תפס איזה מין עוצמה ותמצא, עולם הקדושה שפתאום יהיה כזה מסכן ומגומת, כן, המילה כולל בדיוק היא אומרת את זה, כן, שם, חכה, ואתם צריכים לדעת, בדור ההורים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל דור ההורים שלנו, היית אומר למישהו שהילד שלו הולך לכולל, אתה יודע, זה כמו שהיית אומר לו, שהוא הולך להיות קבצן. החברים שלי, שאמרו להורים שלהם, שרוצים להישאר בכולל פה איזה שנתיים, שלוש, לא, לא, את כולניק מאה שנה, כן? ההורים יהיו חברים. אתה תהיה כולניק. זה בשבילו מילת גנאי, המילה של איזה מין בטלן, מין קבצן, מזה. וזכור שרב עמיטל, עליו השלום, היה מאוד מודע לזה. הוא אומר, תדעו לכם, הורים שלכם חושבים שאתם הולכים להיות פה בכולל 50 שנה ולהיות קבצנים. הוא עצמו התנגד אגב לשהייה אינסופית בכולל. הוא חשב שהדרך הטובה להתפתחות בתורה זה תמיד לתרום. כלומר, ללמוד שנים, להיות תלמיד חכם, כמובן, כן, צריך שנים של לימוד. אבל ללכת ולתת ולתרום. הוא אמר שמי שתורם ונותן ומעניק ומלמד, אז הוא מתפתח הרבה יותר מאשר אדם שהוא רק ספון בלימוד. היה לו תמיד ביקורות. הוא גם, כיוון שהוא בא מעולם חרדי, זה היה לו, גם ראה אותו בצבעה ולא הכי יפי, אז אני לא יודע, היום זה אותו דבר, אבל היה לו תמיד כל מיני ביקורות כאלה שהוא לא אהב את הדברים האלה. אבל בכל אופן, הרב קוק מכיר את כל הדברים האלה. הוא עצמו מרגיש את כאילו את ההסתייגות הזאת. שלא לדבר על זה שגם תקפו אותו, וגם היה פה גם מלחמה חברתית. אבל פה אתם לא רואים את זה, את המלחמה הזאת שהם מלחמים נגדו, ואומרים לו, אתה לא בסדר. הוא אומר, לא, אתם לא מבינים. בתוך החברה הזאת, יש, אם אנחנו הולכים אחרי אנשי ההמון, כאילו, כל מיני רעיונות שמסובבים בחוץ, ואתם מוצאים שם רעיונות מאוד מאוד יפים, הוא אומר, ודאי שאתם יכולים למצוא רעיונות יפים, גם בתוך מה שאנחנו קוראים, המשבשן והקודש הרגיל, וכן הלאה. עכשיו אתם רואים, זו תופעה מאוד מעניינת. עכשיו בעצם יישר קו, נכון? ושם, בעצם מה המשולה שיוצא פה? כן, אנשי הדעה, נכון? זה בעלי האמת הפנימית. דיברנו על זה שתמיד מדרגה הגבוהה היא מדרגת הסוד, נכון? היא מדרגת הסוד שאוספת, נכון? פה אנחנו נמצא את, נקרא לזה, היישוב הישן, או הקודש הרגיל, שהוא המון כוח. יש לו, שימו לב, כאן הוא מצביע על פן, וכל פעם זה מגוון, זה קצת אחר. אתם רואים מה הוא אומר? בעלי אמת פנימית, ללכת עם כבותיהם, אור גנוז, הוא אומר, גם פה יש אור גנוז. מאוד מעניין. ופה הוא שם המון, וכאן יש אומר, הם כולם יונקים מהחוכמה העליונה, שבעצם זאת המדרגה השלישית, הבלתי המדרגה העליונה. בסדר? אז זה קטע קצת שונה, אבל אתם רואים פה את העיקרון, שהולך אותו עיקרון, ובאמת קטעים, אגב, יש עוד קטע שלישי, לא הבאתי את כל הקטעים המקבילים, יש פה עוד קטע מקביל, שהוא דומה יותר לקטע הראשון, אבל אפשר לחפש אותו. עכשיו בואו נראה. המחלוקת של הדעות על דבר הדרכת הכלל. אם בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל להפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה. כן? יש דעה שאומרת שראוי להפריד את האומה, שהקשרים נושאי דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקנו לפושעים, או שם הכוח השלום הכלל אחרי את הכל. כלומר מה?
בלי הפרדות.
אנחנו נהיה ביחד. עכשיו השאלה, למי הוא מתכוון פה? האם הוא מתכוון פה למשהו שהיה בתוך הסביבה שלו שדיברו על משהו כזה? אני פשוט לא יודע אם נאמרו דברים כאלה, זאת אומרת שאמרו הפרדה גמורה. אנחנו יודעים על מחלוקת הזאת שהייתה 100 שנה לפניכם. ואיפה? בגרמניה, נכון. איך קראו לזה? בעיית הפרדת הקהילות. מי היה שם זה? הרב הירש, נכון, הרש"ר הירש. שם הייתה בעיה מאוד מוכרת, כן? שהרב הירש עמד בפני בעיה שהקהילה הראשית, אתם יודעים שבחוץ לארץ הקהילות היה למעמד משפטי. זה לא היה רק מעמד, אתה שייך לקהילה כמו שאתה שייך לקהילת ארנוף, או שייך לקהילת, אני יודע מה, בית כנסת רמב"ן בירושלים. אתה סתם עובר איזשהו קהילות. זה לא ככה. אלא קהילה זאת מערכת שהיא ייצוג משפטי. כלומר, יש לה סמכות משפטית, יש לה סמכות. אדם לא יכול להיות ללא קהילה. אין יהודי, אין דבר כזה. לא היה כדבר הזה בכל ארצות הגולה, שיהודי יהיה אקס קהילה, אין דבר כזה. או שהוא גוי, יכול להיות גוי. זה אין בעיה, מבחינת הגויים בטח. אבל אם הוא יהודי, הוא חייב להיות שייך לקהילה. ויש לזה משמעות מבחינת המיסים, יש לזה משמעות מבחינת הגויים. מבחינת הקהילה עצמה, יש לזה השלכות. הוא משלם מיסים לקהילה, הוא בן הקהילה, יש לזה הרבה, כל מיני דברים. בקיצור, אתה בפנים ובחוץ. עכשיו, הקהילות בגרמניה הלכו ונהיו רפורמיות. ואז הרב הירש פתאום מצא את עצמו כרב אורתודוקסי, הוא מצא את עצמו באיזה סוג של מיעוט כזה שהוא לא יכול לנהל כבר, הם לא יכולים כבר לנהל את החיים הדתיים שלהם. זאת אומרת, לבנות מקווה, הם כבר לא יכולים לבנות מקווה. כי לא, לא, הקהילה לא מעמידה כסף, אני יודע, כנראה רפורמים, אני יודע מה, לא החזיקו במצווה של המקווה, לא יודע מה הם כן, מה הם לא. בקיצור, הוא הרגיש שאין לו ברירה. ואז הוא עשה את הפרדת הקהילות. זאת אומרת, הוא בא וטבע, הוא טבע שיכירו בו כקהילה רשמית אחרת מאשר הקהילה הרשמית של הקהילה. הוא טבע את זה מהשלטון, והוא קיבל את זה. ברור? כשהייתה על שנה של המתנגדים על החסידים אצל הצאר, זאת הייתה בדיוק הבעיה. שהמתנגדים אמרו על החסידים שהם פורשים, זאת קאט, והנוצרים היו מאוד רגישים. הנצרות הייתה רגישה מאז ומתמיד לקטות, מכיוון שקטות היו דבר מאוד מסוכן לנצרות, ולכן ברגע שהיו קטות כאלה שקמות, כל מיני, בדרך כלל שקשור לכל מיני דברים מיסטיים וכו', תמיד מיד דרגו אותם. מי שמכיר זה בימי הביניים, זה היה מאוד מאוד נפוץ, שהיו תמיד קמות כל מיני כיתות כאלה של כל מיני קבוצות קטנות שהיה להם כל מיני תפיסות, או משיחיות, או מיסטיות וכו', והנצרות ראתה בהם תמיד יסוד אנרכיסטי, מסוכן, ותמיד תפסו אותם כמה שיותר מהר והרגו אותם. אז עכשיו, המתנגדים טענו כנגד זה שהם קאט, שהיא פורשת מהקהילה ועושה מנהגים אחרים, ולכן צריך לאסור אותם ולסגור אותם וכו' וכו'. היה עוד גבעים של כספים, וכל מה שהרב רפלו זלמן מילדי, כן, האדמור הזקן, כשהוא עומד בכלא, כל מה שהוא אומר כשהוא מנסה לענות על ההתקפות האלה, והוא מצליח בסופו של דבר, אז הוא אומר, אנחנו לא קאט, אנחנו שומרים על הכל אותו דבר. יש הבדל מסוים, וזה מנסה להסביר על ההבדלים, וזה נורא מעניין. הוא אומר שהרבנים ההם, כלומר, כאילו המתנגדים, הוא אומר, הם מונו, הרבנים שם של הקהילה המסודרת, כן? הם מונו מטעם, לפני שאתם, רוסיה, כבשתם את פולין, אז היה שם כל הקטע הזה שרוסיה כבשה את פולין, והם לא רוצים להשקיע בתפילה. אז מה הם עושים? הם עברו, הם עדיפו להתפלפל בלימוד, כך הוא אומר, והם לא מוכנים להשקיע זמן בתפילה. אז, ואנחנו בסך הכל מחזירים, אתה ראה לי אושנה, אנחנו משקיעים בתפילה. כך הוא מציג את זה לפי הרוסים, נורא מעניין. שהוא אומר שהם הם, לא אין להם כוח להשקיע, להתפלל כמו שצריך, זה קשה, אז הם מעדיפים, הם ותלמידיהם, ללכת לפלפול ולכל מיני חריפות הלימוד, כך הוא אומר, ובלבד, ולכן זה שאנחנו עכשיו מעריכים בתפילה או משהו כזה, זה בכלל לא. אנחנו לא קאט, אנחנו שומרים על אותם הלכות, אנחנו עושים את אותם דברים. אמנם יש כמה שינויים קלים, אבל אנחנו לא קאט. ודבריו התקבלו. זה מאוד מעניין שהוא חושב שיש פה איזה מתח, הוא מציג את זה בפני הרוסים. אתם יודעים, כשאתה מציג את זה בפני מישהו צער, אז אף פעם אתה לא יודע אם זה מה שהוא חושב, או זה שהוא חושב שצריך להציג. אבל גם דרך... אז זה אני חושב שאפשר ללמוד משהו על דעותיו, כן? הוא די, הוא אגון, הוא לא, הוא צריך להכיר מי זה רפלו זלמן מילדי, הוא היה אדם שבחיים לא ישקר, כן? כבר זה ברור. אז עצם ההצגה בצורה כזאת היא מעוררת מחשבה, שהוא חושב שהחסידות באה, כך הוא מציג את זה, לגאול את ההשקעה בתפילה. אנחנו באנו להשקיע בתפילה. מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, כי אמרתי לכם פעם, אמרתי פה לאיזה קבוצה, שדווקא בתניה הוא לא מדבר הרבה על התפילה. זה מאוד מעניין. טוב, לענייננו, כן? אז יש עניין להפרדת הקהילות. עכשיו, הרב הירש, הוא באמת נחל, הוא הרגיש שהוא פועל בלית ברירה. עכשיו, השאלה היא, האם הרב קוק מתייחס לתופעה שהייתה הרבה לפניו, כן? זה לא כל כך נראה לי סביר. שהוא מתחיל, ידוע שרב קוק, יש לו ביקורת על הרב הירש, יש לו ביקורות על הרב הירש, זה אנחנו יודעים את זה, אבל לא נראה לי שפה הוא מתייחס אליו, כנראה שהוא מתייחס לאיזושהי אמירה שמסתובבת בימה, זאת אומרת להפריד את החופשים מהחרדים, זאת אומרת להפריד את היישובים, להפוך אותם ממש. הוא אומר, או לא, כוח השלום כללי. אנחנו נפרש את זה במובן המודרני, לא במובן של גרמניה.
אתה מתורד האמירה הזאת בזמן? יש תיעודה כזאת?
אני לא מכיר, אבל זה שאני לא מכיר זה לא אומר. צריך לשאול, לדעתי, את השאלה הזאת את הרב יואל, שבאמת, אני אשאל אותו את זה, אנחנו שאלתי אותו, האם כי הוא חרש קצת את הקטע של הרקע, שעכשיו כשעשה את הדוקטורט על הרב קוק, בשנים האחרונות, אז הוא חרש קצת את כל הקטע של הרקע שם שהיה לכל מיני דברים של הרב קוק, וזה באמת באמת מעניין אותי, האם היה מין אמירות כאלה, ממש פה, חברתיות, שאמרו בואו נפריד, בעיתונים, כן, האם אנשים קמו ואמרו, הוא אומר, המחלוקות על דבר הדעות, על דבר בחת הכלל, אם בזמן הזה, כנראה שמסתובבת איזה דעה כזאת. רגע. כל יקרה של פלוקת הזו באה מפני השפלות הכללית שעדיין לא נגברה התארה לגמרי ביסוד האופי של האומה, מצד חיצוניות נפשה, והיא מתארת והולכת. זה משפט קצת עמום, כן? הוא אומר, יש כאן משהו שעדיין לא ברור, ולכן הדברים הם עוד נראים מסובכים, אבל הדברים הם ילכו והתבררו. אלה הכיתות יחדיו הם מדרגת שתיים נשים זונות שבאו אל שלמה. עכשיו תראו מה הוא עושה. זה דבר מאוד יפה. שלוקחים איזה סיפור, כן? לוקחים איזה סיפור, שתי האנשים האלה שבאות אל שלמה. הוא לוקח עכשיו את הסיפור הזה ומטיל אותו על הסיטואציה הזו. הדיבור, הביאו חרב, הביאו חרב, שומעים? הדיבור, הביאו חרב, אתם כבר רואים איזה אסוציאציה זה מעלה לרב קוק, כשהוא אומר מה? כשמה הוא שומע שאומרים מה? להפריד את הקהילות. אז מה הוא אומר? הוא רואה את זה מה? הביאו חרב, הביאו חרב, וזה מה שהוא רואה בראש. אתה רואה את זה למה הוא מדבר? הדיבור הביאו חרב, אם נחזור עכשיו לשלמה, הוא ניסיון מחוכמת אלוקים שבמלכות ישראל. שימו לב, חוכמת אלוקים שבמלכות ישראל. החוכמה, תוכרים, אמרנו, זאת ספירה עליונה. מלכות ישראל זה הספירה, עוד לא אמרת נושא הספירות, אז המלכות זה הספירה האחרונה, אז החוכמה שבמלכות, כן? והזונה ראויה להידחות, המעלילה עלילות שקר, היא הטוענת גזורו. מי אומר גזורו? מי שלא הבן שלה. ובהתמרמרה, מבלטת את אמיתת התינה שבלב, שהיא חשה בעצמה, שכל עניינה הוא רק, גם לי גם לך לא יהיה גזורו. כלומר, מה עומד מאחורי הגזורו של אותה אישה? גם לי גם לך לא יהיה. הרי מה? יחתכו את הילד. גם לי גם לך לא יהיה. נכון? אז הוא אומר, כשהיא אומרת גזורו, היא בעצם בתוך תוכה מודעת לעובדה שלא יישאר כלום. הילד ימות. נכון? היא אומרת גזורו. ואת, היא מוכנה, התמרברה, היא מוכנה לוותר על הכל כדי שגם, כדי שלשני לא יהיה. והאם רחמניה, אם האמת, אומרת, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתוהו. כלומר, מה המסקנה? מה המסקנה? מה המסקנה? תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתוהו, נו? לא לפצל, אפילו?
אם זה לא יהיה.
אפילו
אם
מה?
אם זה לא יהיה.
אפילו מה?
אפילו
אם נפסיד. אתם שומעים מה הוא אומר? תקשיבו מה שהוא אומר. תנו לה את הילוד החי, והמת, אל תמיתו. ורוח הקודש צובחת, תנו לה את הילוד החי, היא אימו. היא אימו. רוח הקודש צועקת. זאת אומרת, מי האם האמיתית?
מי
שמוכנה לוותר. היא האם האמיתית. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות אומה לחלקים. אף על פי שפירוט גמור כעולה הלב המנתחים, אכזרים לא אפשר ולא יהיה. כלומר, למעשה זה בן כך לא ילך. אבל עצם המחשבה היא איומה. זאת ממש מחשבה של עבודה זרה כללית. ביטוי הכי חריף שיכול להיות, עבודה זרה כללית. שאיננו בטוחים אלא שלא תתקיים, אשר אתם אומרים נהיה כאילו משפחות הארצות לשרת את צבא עבד. אם לא ביד חזקה, הם לא חלכם. זה כאילו לזרוק חלק מהציבור, כאילו להגיד זהו, זה כאילו לנטוש אותו. וככל מחשבה שעבודה זרה היא מחריבה ומדיבה, אפילו כשלא באה ולא תבוא לידי מעשה. יסוד צדקת, עכשיו אני, למה עכשיו הבאתי את הקטע הזה? בדף הזה. יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור, נתמך הוא ברשעת הרשעים. ולכן מה אסור לעשות? אסור לחתוך. אסור לחתוך. שבאמת אינם משעים כלל, כאן אתם רואים את הרב קוק, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, ועמך כולם צדיקים. רואים? רואים את זה? מבינים מה קורה פה?
אז הם לא באמת רשאים.
הם לא באמת רשאים. וזה חייב להיות כאן ככה. יש פה איזה מין משחק כזה, שבעצם האידיאולוגיה של הרב קוק, היא לא יכולה להיות רשאים. כי הם קשורים, לא, יכול להיות, אם נשאל אנשים שמנתקים לגמרי מהאומה. אבל לא מדובר על אנשים האלה. אז האנשים האלה, אז אתם רואים שמדובר פה על החלוצים. האנשים האלה, כיוון שהם קשורים בליבם, לכללות האומה, הם באמת לא רשעים. זאת אומרת, זה נכון שמעשיהם מעשיים לא טובים, הרב קוק, כמו שאתם יודעים. לא, לא מזדהה חס ושלום עם מעשי החילול הקדושה וכן הלאה שהיו שם, אבל אז הוא אומר, וחיצוניות הרשעות שלהם מועילה לאמץ כוחם של צדיקים כדורדיה לחמרה. מה זה דורדיה? שמרים. מה זה חמרה?
יין.
אם כן, זה היין השוקט על שמריו, כדורדיה, כחמרה, טווה, כך כתוב בזוהר, כחמרה, טווה, דייטיב על דורדיה, יין טוב השוקט על שמריו. השמרים, לפי הרב קוק, מעניקים את החריפות ליין, אבל הם צריכים להיות בתחתית החבית.
הם מזוקקים, כאילו.
כן, בסוף זה יזדקק, אבל כל הרעיון הוא שהם אפילו, זאת אומרת, הרישות שלהם יכולה, חיצוניות הרישות שלהם היא תורמת, ולכן לא רק שאסור לעשות את זה מבחינת היחס שלנו אל הרשעים, אלא הם גם טובים לכלל. זאת תפיסה מעוותת שחושבת במונחים של קטע א' שאפשר להסתפק רק באינטליגנציה. כלומר, אתם רואים שכל הרוח של הרב קור מתנגדת להפרדה בין שתי הבחינות שאנחנו קראנו להם עץ ופרי, נקודה ומרחב, קודש וחול, לא משנה מה. למה? כי הוא באיזה עמדה הוא נמצא? הוא בקודש הקודשים. אז כשבא מישהו וחותך לו את המרחב, או חותך לו את העץ, או חותך לו את הדבר הזה, אומר, אדוני, אתה לא מבין, חתכת את הילוד החי. ון, חתכת את הילוד החי. זה הבעיה. ועל ידי הפירוד המדומה, חותרים תחת יסוד הקדושה כולה, כן? עושים מעשה עמלק, שזינב את הנחשלים פליטי הענן, שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו. מי עושה מעשה עמלק? מפרידי. שימו לב, אין דימוי, אני חושב, יותר היום, נכון? מלהגיד על מישהו שאתה עושה מעשה עמלק. מה הוא עושה מעשה עמלק? אתם מכירים את הסיפור? שיש לנו פליטי ענן, נכון? אותם שהענן לא שומר עליהם, מכיוון שהם פליטי הענן, זה פליטים משבט דן. זאת אומרת שהמדרגה הרוחנית שלהם נמוכה. אז מה עושה מעשה עמלק? שלח ידו, איך זה? שלח ידו, שידה בשלמה וחילל בריתו. זורקים מילותם. זאת אומרת, כל הרעיון הזה שהם כאילו לפגוע בחלשים, בנחשלים, שזאת המעשה עמלק. במקום להכליל אותם בקדושה, שזה מה שצריך לעשות, הם מנתקים אותם, חותכים אותם, מפרידים אותם מן הקדושה. מה? כן, כאילו, כן, אבל הוא מאוד מעדן את זה, כי הוא אומר, חיצוניות הרשעות וכו', כמו שתגיד, ההמון הוא לכתחילה. הוא הולך פה באמת עד הקצה, כי המילה רשעים אף פעם לא נגיד שהרשעה היא לכתחילה. הוא לא אגיד את זה.
הוא ישר גם אומר שהם לא באמת רשעים.
כן, לא באמת רשעים. הוא מאוד מעדן את זה, אבל מה שחשוב פה, זה ברור שהראייה הפנימית שלו, ראיית קודש הקודשים, הוא אומר, לא, יש זרמים במרחב, הם לא באמת רשעים. אתה מבין? אתם רואים שזה הכל אותה ראייה, אתם רואים, ראיית הסוד, שרואה את הסוד, רואה את העומק, רואה את הנסתר, וכמו שאתם, זה מאמרים שאנחנו לא נלמד ביחד, אבל זה דברים שבעזרת השם, אני מקווה שאתם תקראו אותם בעצמכם. מאמר הדור, מסתדר ירושלים וכולי, כל המאמרים האלה של הרב קוק, שבהם הוא אומר, דור שכולו חייב וכולו זכאי, תו, מצטט את הזוהר, תו מלגב וביש מלבר, טוב מבפנים וגרוע מבחוץ. זאת אומרת, הרב קוק כל הזמן הולך על אותו גל של ראיית הסוד, ראייה פנימית, ראיית הגנזים, האור הגנוז, האור במרחב, ולכן, ואז ראייה מורכבת של אינטליגנציה ומון. הוא לא נוטש כמובן את אנשי היישוב הישן, הקודש הרגיל, הוא לא אומר, אני לא רוצה אותם. הוא מחבר את הכל, מחבר את הכל, מחבר את הכל. וזו תפיסה פנימית מאוד מאוד עמוקה, ותראו לאן זה הולך. שזה, הוא מוכן להגיד אפילו משפטים כל כך חריפים, כמו שמי שמנסה לעשות דבר כזה, הוא חותך את הילד החי. כי זה באמת שלמות ואחדות אחת, עם השפעות והדדיות בין שני הדדים. זה כל כך קריטי פה. שלא לדבר על זה שאותם לא לחתוך, שבטח אסור, כי הם לא באמת רשעים, אלא גם הם תורמים לצדיקים. אז לכן ראייה אחדותית הזאת, היא לא מאפשרת את החיתוך.
אבל לא הבנתי מה זה המון אפשר להבין את זה, המון זה משהו חיובי בפני עצמו, אפשר לדבר על היתרונות של המון והיתרונות של האינטליגנציה.
כן.
הרשעות, אז אפשר לטעון שזה לא באמת רשעות, ואז זה לא מקביל בכלל
לדבר
של המון.
לא, הוא לא אומר לך תחילה, הוא אומר, זה יכול להיות שזה בדיעבד, הוא אומר, וחיצוניות הרשעות שלהם מועילה לאמץ כוחם של צדיקים כדורדיה לחמרה. עכשיו תראה, אני לא יודע ביוק למה הוא מתכוון, לא הרשעות הפנימית, זאת אומרת שזה השם, בזה הם צדיקים, ואומר כולם צדיקים, לחיצוניות הרשעות שלהם, כבר הצד החיצוני שהוא באמת מקולקל. עכשיו, אני פעם פירשתי לעצמי את הדבר הזה על ידי אמירה שלפעמים אתה מוצא דווקא אצל אנשים שזה המושג רשעה, איזה מין משהו יצרי כזה שיש בו המון אנרגיות וכוח. כך אני מבין את הדבר הזה. משהו כוחני.
זה טוב?
לא. אז אצלם זה שלילי, כי זה מוביל לדברים רשעים, של דברים מעשים רעים. אבל זה מאמץ כוחם של צדיקים שכאילו נוטלים את האנרגיה, הכוחנות הזאת, ומעלים אותה, מאבדים אותה ומתקנים אותה. הם לא חס ושלום מתחברים לרשע, אלא הם רק לוקחים את האנרגיה הזאת. זה כמו שלפעמים אתה רואה מישהו, שאתה רואה באנרגיה השלילית, אתה אומר, וואו, לדברים הרשעים האלה יש לו הרבה כוח, מה הייתי עם, אני יודע מה, עם הדברים הטובים שאני מנסה לעשות, למה אני כזה חלש וכזה עושה את זה בקושי ובלי לצעוק ובלי.
אבל כשמדבר על רשעים, הוא מכוון כאילו אנשים שהם יצרים או אנשים שיש להם דעות שהם כאילו כופרות בתורה, כאילו הכוונה לרשע?
זאת בית שאלה, זאת בית שאלה. מה אם הרשעה פה זה רשעים, אני יודע מה, שודדים? או אנשים עם דעות
מהם? כאילו כופרים ו...
כן. שאלה מה זה חיצוניות הרשעות? כי הוא הולך פה אפילו על הקליפה ממש.
ועל מה זה
שניתן לנו? מה? כן.
למה זה
שניתן? פתחת את זה?
כן, אבל אין שום דבר שונה.
שום דבר שונה? יפה. אז עכשיו, אם ככה, יש לך את המאגר של זה, המאגר של הרב קוק? לא, אז תמצא את הקטע הזה באורות. תמצא את זה באורות. ואז אני אראה לכם מה עשה הרב צבי יהודה, שהוא לא צמצם, הוא טיפה שינה, כי הוא פחד. הוא פחד, הרב צבי יהודה, התפקיד שלו היה להיות, לגרום לכך שלא יהיו בעיות. שלא יהיו בעיות. והוא תמיד צדק. הוא תמיד צדק, מכיוון שכשהרב קוק לא שמע לו, אז היו אחר כך מאומות. על הקטעים, על הדברים שהרב קוק כתב. ופה, בתיקונים שהוא עשה, הוא כאילו הרגיע את המערכת, ואמר דברים, הוא קצת עיגל פינה. אז הוא כאילו אומר, שווה לי. להגל קצת את ההתבטאות החריפה של אבא
בשביל
האחדות. כן, בשביל שלא יהיו מאומות וכל החרדים יבואו ויעשו פשקבילים בכל ירושלים. לא שווה כל עניין. אוקיי, אז עידנו קצת את ההתבטאות. עכשיו, אפשר להתווכח על זה. אפשר לבוא ולומר, לא נכון, הגישה צריכה להיות דווקא ודווקא, ואנחנו נראה להם ונגיד את האמת. ושם באמת הקטע להתעמלות, אמרתי לכם את זה פעם, נכון? שהוא אמר לרב צבי יהודה, אני לא מוכן, הוא אמר לו, אל תפרסם את הקטע הזה. הוא אמר לאבא שלו, זה יעשה מאומות. והוא אמר, לא, זה בא, זה חג קודש, אני לא יכול לוותר על הקטע הזה. ובאמת היו על זה רעש ומאומות, ובכל הפשקבים, בכל החופות נגד הרב קוק, ציטטו את הקטע. זה הפך להיות הקטע על ההתאמנות, שזה כאילו מין דגל שהרב קוק בכלל לגמרי נהיה הזוי. לגמרי. וזה שוב קטע דומה לקטע שלנו. כי מה אומר בקטע על ההתאמנות, מה כתוב שם?
צעירי ישראל שעוסקים
בהתאמנות, מה הם עושים?
מחזקים את רוח האומה.
נכון, לא, כשעושים את זה לחזק את רוח האומה, זה מה שקוראים מדס, כן? זה בדיוק המדס בצבא. זה, הם עושים ספורט כדי לחזק את גופם, שיהיה להם כוח לשם האומה. זה בדיוק מדס, זה לא סתם, זה לא ספורט פרטי, שאתה סתם רץ בשביל ההנאה שלך, אלא ממש מדס, זה בדיוק אתה עושה את זה בשביל... וזה, אז הוא אומר, מה הם עושים שם? נו, מה המשך? רגע, אתה מצאת? נו, מה קורה שם? תקרא את השורות האחרונות. ועמך כולם צדיקים.
עמך כולם צדיקים. חיצוניות הרשעות שלהם מועילה היא לאמץ כוחם של צדיקים כדורדי אל החמה.
הלאה?
והפירוד המדומה חותר הוא תחת הסדק בשעה כולה, כמעשה המלאק שזינים את השלם, פליטי הענן, שילך עדיו בשלומיו, חילל בריאות.
הבנתם? הוא לא אומר, תראו איך הוא שינה בעדינות, זה מאוד יפה. הוא לא אומר, הם חותרים תחת יסוד הקדושה, עושים מעשה עמלק. אותם מפרידים, הם עושים מעשה עמלק. אלא הוא אומר, הפירוד המגודומה חותר תחת הקדושה. הוא עידן את ההתבטאות. זה מאוד משמעותי, העידון הזה. בכל אופן, שם, באותו קטע להתעמלות, רב קוק אומר שכוחם של אותם שעושים מעשה את ההתעמלות, אז זה מחזק את אותם צדיקים שעושים ייחודים עליונים. אני אומר, זה אמירות כאלה מרחיקות לכת. זה אומנם לא רשעות, שם לא רשעות, רק כוח, עניין של אנרגיות. זה נשמע מוזר, אנשים לא הבינו מה הוא רוצה. מובן? אז זה אותו רעיון, זאת אומרת, זה אותו רעיון כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אותו רעיון. אתם, וצריך להבין, זה סיים פה, אני אסיים פה, אני רק רוצה להגיד משפט אחרון, יש כאן נקודה מאוד חשובה. תראו, מה שהוסיפה החסידות, החסידות שהיא באה, אז אתם יודעים שאחת השאלות הגדולות ביותר הייתה, למה הייתה התנגדות לחסידות? יש על זה הרבה דיון. אבל ברור שכל תנועה שבאה, היא רק אומרת, חבר'ה, תקיימו מצוות יותר טוב, ותתפללו יותר טוב, ותלמדו יותר תורה. אין שום בעיה, נכון? אין בעיה, מה הבעיה? להיות יותר טובים, זה בסדר, אין בעיה. אבל החסידות שהיא באה, וגם הרב קוק שהוא מגיע בתורו, הם עושים דבר הרבה יותר נועז. הם בעצם מרחיבים את תחום הקדושה. כלומר, בציורים שלנו, הם יוצאים מהנקודה אל המרחב. וזאת, זה הרגע של המלחמה. מכיוון שאנשי הנקודה, כן, מרגישים שיש פה איזה משהו מעניין. ומה אומרים אנשי המרחב, נו, עכשיו, שרוצים ללכת למרחב? אמרו, לא, יש פה קורות, יש פה גזים, יש פה... על זה כל החסידות וכל הרב קוק נאבקים. האם יש אורות גנוזים מעבר? אז פעם זה, בחסידות זה יהיה דיון על מחשבות זרות, פה זה יהיה דיון על החלוצים, פה... זה לא משנה, הכל אותו דבר. בעומק זה תמיד המוכנות לעבר לבית המדרש, כי מה שקורה בבית המדרש, על זה אין ויכוח. צריך ללמוד תורה, צריך לקיים מצוות, צריך להתפלל. ועל זה אין ויכוח. השאלה היא תמיד על משהו שהוא קצת מעבר, ותמיד השאלה היא גם, מה הגבולות המעבר, נכון? זה ברור שכשאתה מרחיב את הקיר ב-10 סנטימטר, זה לא כמו שאתה מרחיב אותו ב-10 סנטימטר. אז זה כל התנועות האחרונות, הן כל הזמן נמצאות בדיון של הדברים האלה והאיזונים, ולכן הקטע הזה הוא מאוד יפה, שרב קוק אומר, חבר'ה, כמה שאתם מתלהבים מהמרחב, אל תשכח שבתוך הנקודה יש הרבה דברים טובים, ואז אל תפנה את רבך אל מה שקיבלת.
אני מבין שכן יש עוד באיזושהי מסירה של הרמות.
כן.
הוא אומר, לא להחיד על הפילה מפיד, אבל אמרנו שיש גם כזה שני...
יו, תמו שידורנו להיום.